שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, היום ה-173 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים, באולפן, סמי פרץ. איתן לא פה, אבל אם הוא היה פה, אז אני חושב שהייתי מגלגל איתו שיחה על כמה עסקים שדווקא מסגשגים במלחמה, בראשן התעשיות הביטחוניות, ראינו היום דוחות כספיים של רפאל, זינוק מאוד מאוד חד בהזמנות, פסיכולוגים כמובן, יש תורים ארוכים לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, אנחנו שומעים על זינוק חד בצריכה של תרופות הרגעה למיניהם, וכמובן שוק המזון שמסגשג. יכול להיות שעוד נעשה את השיחה הזו בשבוע הבא. בינתיים, הממשלה לא מצליחה להגיע למתווה גיוס לחרדים, למרות שהיא אמורה למסור היום עד חצות את תשובתה לבגץ, וספק אם מה שלא מצליחים לפתור עשרות שנים ייפטר בשעות שנותרו עד הגשת התשובה לבגץ. אבל יש פה הזדמנות ושעת כושר יוצאת דופן לשבור דפוס שהתקבע כאן ותפך לממדים הרסניים שמשפיעים לא רק על היעדר השוויון בנטל, אלא על ההשתלבות של החברה החרדית בכלכלה, וכמובן רכישת ידע וחינוך רלוונטיים. פרופסור דן בן דוד ממוסד שורש ואוניברסיטת תל אביב עוקב הרבה מאוד שנים אחר המגמות המדאיגות הללו, ואנחנו רוצים לברר איתו אם הוא יודע איך הופכים את המשבר הזה להזדמנות, ואם אנחנו לא קרובים כבר לנקודת האל חזור. באיחור אופנתי של, די מה, שלושה עשורים, רשת 7-11 פתחה כאן בינואר בשנה שעברה כמה סניפים באמצעות הזכיינית שלה בישראל, חברת אלקטרה צריכה. באמת, עוד לפני שהספקנו לבקר שם, הרשת כבר עומדת לסגור את הסניפים. כמו רשתות אמריקאיות אחרות שפעלו כאן ללא הצלחה, כמו סטארבקס, ונדיז, דנקן דונאטס, מתברר שהשוק הישראלי כבר לא מתעלף מעוד מותג זר שמגיע לכאן, הוא צריך לבוא עם בשורה אמיתית, ויכול להיות שהוא גם צריך להגיע עם יכולות ניהוליות וניסיון מספיקים. כנראה שזה לא היה פה. סימי ספולטר יסביר מדוע. רשות התחרות הודיעה אתמול שהיא בוחנת אפשרות להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז. זו הכרזה שמשקפת את העובדה שרמת התחרות בבנקים מאוד נמוכה. אם זה יקרה, זה יחייב את הבנקים לבצע פעולות שאמורות להגביר את התחרות, בעיקר בתחום הפקדונות. הבנקים נהנו בשנים האחרונות מרווחיות אדירה בשל העלאת הריבית. הם לא גלגלו מספיק מהרווח הזה ללקוחות. וכעת הם יצטרכו לעלות לשימוע אצל רשות התחרות ולהסביר מדוע הם חושבים שהם כן תחרותיים. אז באמת מעניין יהיה לשמוע את הטיעונים שלהם, אבל עוד יותר מעניין יהיה לדבר על העניין הזה עם אסא ששון, שעוקב בשנתיים האחרונות אחר רווחיות העתק של הבנקים, וננסה להבין האם המהלך הזה יהיה שובר שוויון. אנחנו כבר מתחילים. שלום לפרופסור דן בן דוד.
שלום וברכה.
ממוסד שורש למחקר חברתי-כלכלי ואיש אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים, האמת, הרבה מאוד שנים על אתגרים של החברה החרדית בישראל. אתה מסתכל 30 שנה אחורה, 30 שנה קדימה, מנתח את המגמות ומזהיר מפני ההשלכות. ונדמה לי שהגענו ממש היום. היום הממשלה צריכה לקבל איזושהי החלטה בנוגע למתווה גיוס כלשהו לחברה החרדית. אם הם לא יביאו תשובה מספיק טובה שתשביע את רצונו של בגץ, כנראה שישללו חלק מהקצבאות של הישיבות, ויכול להיות שאנחנו מגיעים פה למשבר פוליטי או לאיזה משהו אחר. אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך, האם יש פה גם הזדמנות, האם אתה מזהה פה איזושהי נקודה שאם אנחנו לא נדע לנצל אותה, ואנחנו פשוט נעשה פה, נגיע פה לאיזו החמצה היסטורית שקשורה באיך משלבים את החרדים בחברה הישראלית?
אני חושב שזו ההזדמנות הכי גדולה שהייתה פה מאז שאני זוכר. כלומר, אני חושב שכאן בשנה הנוראית האחרונה הזו נפל האסימון אצל הרבה אנשים. קיבלנו מין איזושהי הצצה איך הולך להיראות העתיד כאשר הדמוגרפיה תיכנס להילוך מהיר. הרי אנחנו מתקדמים לא בקצב לינארי אלא קצב אקספוננציאלי. יש פה שינויים שמובילים למקום שאולי כבר היום בלתי אפשרי לשנות כיוון, אני פשוט לא מוכן לקבל את זה שאי אפשר, אבל בבירור דברים שהיום מאוד מאוד קשה להעביר בכנסת, אי אפשר יהיה לשנות יום אחד. זו ההזדמנות, ושנפל האסימון שיש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל שקודם כל חוזרים מעזה וכבר יש להם צו 8 להמשך, אז ברור להם מאוד מה המשמעות של אי שוויון בנטל, אבל הנטל הוא לא רק צבאי, הוא גם כלכלי, ובכל מובן שהוא, אנחנו זקוקים לחרדים, והם זקוקים לנו, והגיע הזמן שהסימון הזה ייפול.
אבל דן, למה את מה שאתה ואני ועוד הרבה אנשים מצליחים לזהות בקלות, את אותה הזדמנות שמבצבצת פה מתוך המשבר, למה בחברה החרדית לא רואים את זה? למה שם לא מבינים שנפל דבר?
קודם כל אני חושב שצריכים להפריד בין חברה חרדית למנהיגות החרדית. המנהיגות החרדית עושה את מיטב יכולתה למנוע מהחברה החרדית לדעת איך נראית המציאות ומה באמת קורה בעולם החיצון. ראה מה עשו ליועז הנדל שהוא היה שר תקשורת בקדנציה הקודמת, שניסה לאפשר לאנשים חרדים בעצם להשתמש במספרי הטלפון של הקווים הכביכול כשרים, לעבור לספקים אחרים ולקבל מידע אחר, הם עמדו על הרגליים האחוריות.
כנ"ל אגב גם מתן כהנא שהיה שר הדתות וניסה להוביל רפורמות שקשורות גם לרבנות הראשית, גם למתן כשרויות, וגם פה עשו רוורס מאוד גדול ברגע שממשלת בנט לפיד נפלה ועלתה במקומה ממשלת נתניהו החרדית, הימנית. גם פה ראינו כמובן נסיגה לאחור, אבל אתה יודע, אנחנו, השאלה אם אנחנו בעולם של מטוטלת שמנסים לעשות שינוי ואז הם מביא לנפילת ממשלה ואז הולכים לממשלה אחרת, או שאנחנו בכיוון אחד שבעצם מסתדר גם עם הדמוגרפיה שאתה כל כך מטיב לתאר בניתוחים שלך.
אם זו רק מטוטלת, אנחנו בצרה. יש דברים גדולים שקורים לאומה שגורמים לה לשנות כיוון, וזה לא קורה תמיד. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מדינות אחרות, כמו באירופה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם במסלול צמיחה מאוד מאוד יציב, מאמצע המאה ה-19 עד מלחמת העולם הראשונה, נפלו, למשל בלגיה, נפלה 50 שנה אחורה מבחינת רמת החיים, אבל הם חזרו חזרה לאותה בלגיה, לא שינו את העדיפויות הלאומיות אחרי המלחמה. אחרי מלחמת העולם השנייה, הכל השתנה. הם החליפו דיסקט, חלק מזה תחת לחץ אמריקאי גדול, משהו שאולי נשמע מוכר לכמה ישראלים היום. הלחץ לא היה רק על הבלגים, באופן כללי, החלום שלהם היה מן ארצות הברית של אירופה. אבל זה חייב החלפת דיסקט, השקעה בתשתיות. תשתית האנושית, השכלה ותשתית פיזית. ואז בלגיה עברו למסלול צמיחה הרבה יותר מהיר, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה היום ממה שהיו.
כן, אבל שם לא הייתה צריך להתמודד.
רגע, יש פה פאנצ'ליין. אנחנו לעומת זה צמחנו בקצב מדהים בשנות ה-50 וה-60, ואז באה מלחמת יום הכיפורים, וזרקנו את הממשלה הקודמת שהייתה באמת בעייתית, אבל קיבלנו משהו אחר, ואנחנו עברנו למסלול, גם הוא מאוד מאוד יציב, 50 שנה, אבל של צמיחה הרבה יותר איטית. אם האמריקאים צומחים כבר 130 שנה, ב-2% בשנה, אנחנו, מאז מלחמת יום הכיפורים, על מסלול צמיחה גם הוא, כאילו חקוק בסלע, כמו סרגל, אבל ב-1.8% בשנה, וזה אומר שלא רק שרמת החיים כאן היא נמוכה מזו של האמריקאים, אנחנו הולכים ונסוגים במונחים יחסיים, זה מסלול צמיחה שמשקף שינוי בעדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל. ממש לא הייתה פה מטולטלת אחרי מלחמת יום הכיפורים, אלא ממש תפנית חדה בכיוון מאוד בעייתי, כך שהיום שמדברים למשל על האם נחזור על העשור האבוד, שלא, אז לא היה פה לא עשור אבוד ולא כלום, היו 50 שנה שאיבדנו.
כן.
מאז.
אז אני רוצה לשאול אותך, כן, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אז תראה, לדעתך, איפה צריך לייצר את ההבקעה? יש פה בעצם שלוש נקודות חיכוך מרכזיות. נקודה ראשונה שאתה מתאר אותה הרבה פעמים, זה מערכת החינוך החרדית, שפשוט לא מכשירה אותך לחיים מודרניים. נקודת חיכוך שנייה זה הצבא, הם לא מתגייסים, ונקודת חיכוך שלישית, שהיא קשורה לנקודות החיכוך הקודמות, זה שוק העבודה, שבו הגברים החרדים משולבים בהיקפים נמוכים מאוד. השאלה, אם צריך לטפל, כלומר, עדיף לטפל בכולם, אבל אם היה צריך לבחור נקודה אחת שבה אתה אומר, אם בא נטפל, כל השאר ישתפר מאליו.
אז לדעתי החיים הרבה יותר פשוטים ברמת ההיגיון, הרבה יותר קשים ברמה, אבל מבחינה הגיונית, נתחיל עם, נעזוב את החרדים, אפילו לא צריך להיות ממוקד על בחרדים, אלא מערכת החינוך של מדינת ישראל היא הגרועה בעולם המפותח, כלומר בלי הקשר לחרדים, הבנים בכלל לא לומדים את החומר, הם לא נבחנים, ובלעדם אנחנו בתחתית של העולם המפותח כבר הרבה מאוד שנים, ולכן צריכים לתקן בצורה מאוד מרתית את מערכת החינוך של מדינת ישראל, ועל הדרך להכניס את החרדים לסיפור הזה, אין יותר יוצאים מן הכלל, לא בחינוך, לא בצבא ולא בשום דבר, כלומר זה דבר שהוא common sense, אבל בהינתן שמדובר פה בחברה שהאנשים בני 50 הם רק 6% החרדים בגיל 50, רק 6% מכלל האוכלוסייה בגיל 50, הנכדים שלהם בני 0 עד 4 הם רבע מהתינוקות בישראל, כלומר זה פונקציה אקספוננציאלית, בעוד 24 שנים ביום הולדת המאה של מדינת ישראל החרדים הם חצי מהתינוקות כאן, ולכן הם חייבים להיות חלק מהחינוך שאנחנו צריכים לשפר לכולם, ואין מה לדבר בכלל שהם צריכים לשרת בצבא, אנחנו זקוקים להם, אנחנו זקוקים להם מאוד, ולכן שאנחנו מדברים היום על גיל הפטור, צד אחד רוצה להעלות את זה, צד שני רוצה להוריד את זה, כל הדיון הזה הוא עזוי, למה בכלל פטור? תשרתו, אבל זה שאנחנו רוצים שילכו לעבוד, זה לא מספיק, אין להם את הכישורים לעבוד במשק מודרני, אנחנו לא צריכים עוד רבנים ומשגיחי כשרות, שיהיו אגב על חשבון הציבור הרחב, מתשלומי מיסים, אנחנו צריכים שהם יהיו רופאים, ושהם יהיו מהנדסים, הם צריכים שהם יהיו רופאים ומהנדסים, כי הם יצטרכו את השירותים האלה.
אבל דן, כשאתה מדבר על ההזדמנות שאתה מזהה פה, היא קשורה לזה שאנחנו באמת באיזה טראומה לאומית, ושהצבא זקוק לחיילים וכדומה, או שהיא קשורה דווקא לסיטואציה הפוליטית, שכרגע אולי אנחנו לא רואים אותה, אבל יכול להיות שהממשלה הזו תגיע לסוף דרכה בקרוב, ואז יכול להיות שאנחנו נקבל מפה פוליטית שבה אולי, אני לא יודע, יכול להיות שדמוגרפית כבר הפסדנו, היא פחות תלויה בחרדים, ואז אפשר יהיה לעשות את השינויים האלה?
אנחנו חייבים ממשלה שבעצם, במהותה, בלי להיכנס לעניין מי הוביל אותה, זה לא היה סיפור שלי כאן, אבל במהותה דומה למה שהיה לנו לפני הבחירות האחרונות, שבעצם מכילה אנשים מהימין ומהשמאל, ודתיים וחילונים וערבים. כלומר, כולם, כל מי שמבין את הסכנה שעומדת בעצם, לא, היא לא תקרה בעוד שנה, שנתיים, המדינה לא תיפול בעוד 10 או 20 שנה. אבל מה שאנחנו משאירים לילדים ולנכדים שלנו מהווה סיכון קיומי. הם לא יוכלו להחזיק מעמד לא כלכלית וכתוצאה מזה גם לא צבאית. ולכן כל מי שאכפת לו מהעתיד הזה צריך לעשות משהו. עכשיו, בהקשר הזה, מה שאנחנו ראינו בשנה האחרונה נותן לנו איזושהי הצצה גם, מה מחכה לנו בעתיד אם לא נעשה את זה. כי עוד לפני המלחמה יש פה קבוצה שגדלה בקצב מטורף, חלקה באוכלוסייה, שלא מבינה מה זו דמוקרטיה, לא אכפת לגמרי מה זו דמוקרטיה, אבל החיבור בינם לבין ראש ממשלה שעומד למשפט, נתן בעצם ממשלה, ממשלה מהגיהנום מצד אחד, אבל גם הצצה, מה יקרה בעוד כמה עשרות שנים, שהם לא יסתקקו לראש ממשלה מושחת, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים, כי יהיה להם רוב, ואז אין דרך חזרה, כלומר אנחנו היום במצב שיש רוב ליברלי בישראל, בין אם הוא דתי ובין אם הוא לא דתי, בין אם הוא ימין או לא, אבל אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת.
תגידי, אפרופו ההזדמנות, אתה מזהה הזדמנות גם בעובדה שבמהלך המלחמה ראינו שכמובן דתיים, מסורתיים, חילוניים, משרתים יחד ביחידות, רואים שם אחווה, רואים שם סולידריות, ואני בטוח גם שמדובר באנשים שמצביעים באמת לטווח מאוד גדול של מפלגות, מימין ועד שמאל, ומשמאל ועד ימין, אולי אפילו קיצוני, אני לא יודע, אי אפשר שלא לקרוא לו דברים בשמם, אבל השאלה אם זו הזדמנות, כי ראינו אפילו, אתה יודע מה, הציונות הדתית, לאו דווקא המפלגה, המגזר, משרתת בשיעורים גבוהים, נלחמת בשיעורים גבוהים, נהרגת בשיעורים גבוהים, והשאלה אם אתה רואה בקבוצה הזו את ה, את ה, לא יודע להגיד גשר, אבל קבוצה שדרכה אפשר לייצר את ההבקעה גם מול החברה החרדית, או פוליטית, או, אתה יודע, או במסגרת לחצים, או, יודע מה, קירוב לבבות נקרא לזה.
תראה, אילו הייתי איש דתי במדינת ישראל, אני לא דתי, אבל אילו הייתי איש דתי, אוקיי? אז בואו נשים את הדברים על השולחן, הרי הקבוצה שלי גם משרתת, גם עובדת, אבל לא רק שעל הכתפיים שלנו יהיה הנטל, שלנו ושל האחרים, אלא שבמקרה הספציפי של הדתיים, שהילדים שלהם לומדים במערכת הממלכתית דתית, המערכת הממלכתית לא דתית למשל, בהשוואה למדינות המפותחות, היא בסדר, היא מעל רוב המדינות המפותחות בתחומי הידע הבסיסיים. המערכת הממלכתית דתית אפילו לא מכשירה את הילדים הדתיים למשק מודרני. הרמה שלהם במתמטיקה, מדע וקריאה היא מתחת ל-90% מהמדינות המפותחות. ככה שאני הייתי ממש חושש לעתיד הזה, כי גם הדתיים בעצמם לא מכינים את עצמם, הם זקוקים יותר מכל אחד אחר למעשה, לתיקון של מערכת החינוך, שתיתן לילדים שלהם את הכישורים, כי שיוכלו בכלל לשאת נטל כלשהו, לא כל שכן, הנטל שכנראה הולך לגבור כאן על כולם בהמשך. הם חייבים להיות חלק מהסיפור הזה, הם לא חיים במדינה נפרדת. כולנו כאן ביחד, והם מקבלים את ההכנה הכי פחות טובה בהשוואה למי שלומד במערכת הממלכתית, והכנה הרבה פחות טובה לאותו עתיד.
כן, דן, אתה לא פוליטיקאי, אתה גם לא איזה מומחה גדול לפוליטיקה, אבל אתה כן מבין כלכלה ואתה כלכלן. אם היו צריכים להגיד לך, תשמע, תבנה לנו פה סלי תמריצים חיוביים, שליליים, מקלות, גזרים, שבסופו של דבר ישנו את המגמות שאתה מתאר פה. מה היית עושה? איך היית בונה את זה?
אז אני חושב ששני הדברים שיכולים עדיין לשנות את העתיד, לא בהכרח, ככל שעברנו את הנקודת על חזור דמוגרפית דמוקרטית, אבל נניח שלא, אני רוצה להאמין שלא, שני הדברים שאולי יכולים לשנות כיוון, השכלה וכסף. אז בעניין של ההשכלה אמרתי, זה אפילו לא צריך להיות מכוון נגד קבוצה כלשהי, אלא בעד המדינה כולה, כלומר לתקן את מערכת החינוך של כלל מדינת ישראל. אם אנחנו משדרגים פה את הרמה, אז אנחנו מסתכלים על עתיד שלא יהיה 10% מהאנשים בהייטק, אלא שכל המדינה תהיה הייטק, רק שהמזון יהיה הייטק, והבנקאות תהיה הייטק, והחקלאות תהיה הייטק. כלומר, זה לא הייטק, אלא פריון מאוד מאוד גבוה, ולא המצב הנוכחי שקבוצה מאוד קטנה אחראית, 10% מהעובדים אחראים לחצי מהייצוא של מדינת ישראל למשל. אז קודם כל, הרבה יותר אנשים יהיו משולבים, יהיה משק הרבה הרבה יותר חזק. אבל בשביל לשכנע אנשים שלא רוצים להיות חלק מזה, זה העניין של הכסף. וכאן אנחנו חייבים, א', להכניס שקיפות לכל תקציב המדינה. לכאורה יש לנו אלפי תקנות תקציב, אנחנו יכולים לזהות לאן הולך הכסף, אבל לא באמת. אנחנו לא יודעים לאגום באמת כמה הולך, כן. לכיוונים סקטוריאליים במקום ממלכתיים, אנחנו רק רואים אחר כך את התוצאות, וכאן זה מחייב שאנחנו לא נעביר יותר כסף לכיוונים שלא לטובת הכלל, אפשר בכמויות קטנות, ברור שכן, אבל באופן כללי כולנו צריכים בתי חולים, כולנו צריכים תשתיות תחבורה, כולנו צריכים מערכת חינוך טובה יותר, הכסף הזה צריך לעבור לשם, שזה אומר במקרה הספציפי של החרדים, אגורה לא הולכת יותר לבית ספר שלא מלמד, כן. ליבה מלאה וברמה גבוהה. אגורה לא הולכת לישיבות או לכל מיני מוסדות שמקבלים אנשים שלא למדו בבתי ספר שלמדו ליבה.
דן, שאלה אחרונה לסיום, אישית, כן. בסולם של 1 עד 10, כמה אתה אופטימי שמה שאתה מתאר פה באמת יקרה?
אני לא יודע אם אופטימי זה כבר המילה המתאימה. יש לי תקווה כי זו מדינה מדהימה שמבינה שהגב שלה אל הקיר, היא עושה דברים דרמטיים. עשינו את זה עם אינפלציה מטורפת, עשינו את זה במצבים ביטחוניים מאוד בעייתיים. יש לנו את היכולת הזו. השאלה, אם וכאשר נעיף את האזויים האלה מהשלטון, ונקבל ממשלה אחרת, אם נדע להבדיל בין תפל ועיקר, או שכל אחד יזרוק כל מיני רעיונות, וכפי שאמרת, כמו מטוטלת, אנחנו בעצם נחזור לטלאים אחרים במקום הטלאים הנוכחיים. התקווה שלי שנדע באמת לשים את האצבע על בעיות השורש, לעשות טיפול שורש אמיתי בדברים האלה. ואגב, אם רוצים לטפל בחינוך ובכסף בשביל למנוע מממשלות באות לשנות כיוון, אז גם צריכים לטפל בפיל של החדר. ואמרת, אני לא בא מהצד הפוליטי, לא פוליטיקאי, ברור מאוד שצריכים פה שינוי שיטת ממשל.
כן.
כי זה בעצם מה ש... יש לנו פה...
כן, טוב, טוב, אבל אתה יודע, השיחה תימשך, אתה עוד תגיד שגם צריך שלום, וצריך גם טיפול בכל בעיות האקלים, אנחנו מנסים לפתור פה בעיה.
לא, אבל יש כאן, זה דילמת האסיר מה שקורה כרגע.
כן, ברור.
כי בשביל לעשות את השינויים הגדולים, כל אחד מהפוליטיקאים מסתכל מה יקרה בממשלה הבאה, ואז יהיה לו חשבון עם האנשים שהוא כביכול דפק. ולכן תשנו את כללי המשחק כאן.
דילמת האסיר או דילמת האסיר בפוטנציה, אפשר לקרוא לה. פרופסור דן בן דוד, תודה רבה.
תודה, סמי.
ירושלים עוד לא לגמרי חשופה בפנינו. וגם מדבר יהודה טרם אמר את המילה האחרונה. ממצא אחד דרמטי משם היכה גלים בכל העולם, וגם נתן למלחמה את שמה. מה עובר על ארכיאולוג בשטח? איך יודעים בכלל איפה לחפור? מה עושים עם זה אחר כך, במחקר? ולמה, מעבר לסקרנות, זה כל כך חשוב? פודקאסט החדשנים יוצא למסע בעקבות סודות האדמה. מסע שמתחיל בזמנים קדומים, אבל יש לו רלוונטיות עצומה לימינו אנו. וגם, על החלק הרגיש וחסר התקדים שרשות העתיקות לקחה על עצמה במלחמה הזאת, מאיתור וזיהוי נהדרים ועד תיעוד והנצחת יישובים. חפשו אותנו, החדשנים, בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום לסימי ספולטר.
אהלן סמי, מה נשמע?
בסדר, כתב שלנו לענייני קמעונאות, שיווק. אני רוצה לדבר איתך על 7-11. פתחה כמה סניפים פה, כלומר חברת אלקטרה צריכה, הזכיין המקומי, פתח כמה סניפים פה לפני קצת יותר משנה, וכרגע מתחיל לקפל אותם חזרה. והנה עוד רשת אמריקאית שנכנסה פה ברעש גדול, בזמנו אני מזכיר, היה סטארבקס, והיה ונדיז, והיה דנקן דונאץ, שפתחו ולא הצליחו פה. ונשאלת זו שאלה, האם היא לא הצליחה כי אין לה איזה בשורה מי יודע מה, או שיש פה איזה כישלון ניהולי?
ל-Why not both? אני לא חושב שאפשר להגיד 7-11 נכשלה, כי אחד, יש פה כמה וכמה דברים שבאו ביחד, כל הדברים האלו גם הצבענו עליהם בפתיחה, ככה שזה לא איזה חוכמה בדיעבד, ממש ביום הפתיחה לפני שנה אני כתבתי איזשהו ניתוח שממש מפרט את ארבעת הנקודות הכי בעייתיות של 7-11 שראינו בזמנו.
תזכיר אותן?
כן, אז בעיקר ההתאמה, כאילו הגג, הכותרת של כל הבעיות בסוף זה התאמה לשוק הישראלי, שזה אומר התאמה מכל בחינה. נתחיל בזה שהיא פתחה בתל אביב, אבל לא פתחה בזמנו בשבת. בזה שהיא פתחה אל מול תחרות, אמפם, זאת אומרת, אתה בא לתל אביב, אתה צריך להכיר את התחרות שלך ולהבין מה אתה עושה, וכששאלנו בהשקה, אוקיי, איפה אתם ממצבים את עצמכם, אז התשובה של המנכ״ל בזמנו הייתה, אנחנו נהיה בלנדר של מותגים. זאת אומרת, הבידול לא היה מאוד ברור, לא היה מאוד ברור מה ההצעה שלהם לצרכן הישראלי.
כן.
מה הייחודיות, אתה יודע, זה ש-7-11 עובדת בארצות הברית, ובעיקר אגב ביפן, זה מצוין, אבל זה בגלל שהיא כבר קיימת בשוק, והיא בכל פינה. היום יש לצרכן התל אביבי הממוצע המון המון הצעות ערך, ולכן לא בטוח בכלל שיש לה מה להציע, ואני לא חושב שהם מספיק הבינו לעומק מה הם הולכים באמת להציע שהוא שונה.
אז זה העניין, שאתה יודע, הם היו פותחים לפני, נגיד, 30 שנה, אז אני חושב שהיה להם באמת הצעת ערך טובה, אבל מאז, כמו שאתה אומר, המון סופרמרקטים שפתוחים כל הזמן, גם שבת, גם בלילות, המון פיצוציות שפתוחות 24/7, אם אתה צריך חלב, סיגריות, שוקולד, סוללות, מה שזה לא יהיה, אין שום בעיה להשיג את זה בתל אביב, והשאלה אם 7-11 הביאו משהו שלא היה פה קודם.
אז בסוף, כשאתה מסתכל על מה שונה ב-7-11 ממה שיש בישראל, אתה בעיקר מסתכל על השירות העצמי, על אולי טיפה הנקניקייה, גם, אתה יודע, הנקניקייה סטנדרטית, עם ספק ישראלי, אולי הסלרפי, אתה יודע, המשקה שלהם, הברד כאילו, המאוד מוכר שלהם, אבל כל הדברים האלו זה לא איזה, לא יודע, זה לא משהו שבדיעבד גם, אתה רואה שזה לא באמת עבד, זה לא הביא את הצרכנים שעמדו בתור בימים הראשונים לחזור ולרכוש שם בכל יום, גם הנושא של לא לעמוד, כאילו לא לקבל שירות ותורים ושירות עצמי, זה דבר שהוא, שוב, מתאים אולי ליפן, מתאים לארצות הברית במקומות מסוימים, לא בטוח שזה מתאים לישראל.
כן, צריך רק להזכיר שאלקטרה צריכה היא גם זו שהביאה לפה את רשת קרפור.
נכון.
וגם על העניין הזה עשינו את השיחה הזאת של הקושי ב... הבעייתיות, בוא נאמר ככה, שאתה מביא חברה מחול, ואז אתה מגייר אותה ומתאים אותה לשוק המקומי, בעיקר בנושאים של כשרות, של שבת וכולי, אתה די מעקר את היתרונות של אותן רשתות.
קרפור זה יותר אירוע של להציל את מה שנשאר מיינות ביטן ומגה, ופחות לנסות להביא משהו חדש שיפרוץ, אתה יודע, וזה, ולכן מראש קרפור, ההצלחה, שקרפור הייתה, כאילו, הרף היה נמוך יותר, יותר קל להציל רשת על ידי מיתוג מחדש, לצורך העניין יכלו גם לא לקרוא לזה קרפור, אלא סתם לתת איזה מיתוג חדש, לשפץ סניפים, והיו רואים עלייה במחירות. אז כאילו, קשה מאוד לשפוט את קרפור רק כאירוע של להביא רשת מחול, כי זה לא, הם לא פתחו סניפים חדשים, הם פשוט שינו מיתוג בסניפים קיימים. 7-11 זה אירוע שבו הם לקחו רשת חדשה, מוצרים חדשים, טעמים חדשים, פתחו סניפים חדשים, הבטיחו לפתוח 30 סניפים עד סוף השנה שעברה, בפועל בעיקר סגרו סניפים בשנה שעברה, ונפטרו מסחירויות, גם כאלה שהם היו משופצים בהם.
אגב, זה עוד נקודה חשובה, לא? הסיפור של הנדלן, אם אין לך לוקיישנים טובים ואטרקטיביים, אז זה יפה שיש לך קונספט, אבל לקוחות יש פחות.
תראה, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז יש כמה רשתות שבדרך לישראל או ממש הגיעו עכשיו, ואני חושב שקצת למדו מזה. לדוגמה, שייק שאק, שפתחה עכשיו סניף ראשון בקינג ג'ורג' ופותחת בשבת ומוכרת לא כשר, ופתחו סניף אחד, לא השתגעו, לא הבטיחו הבטחות גדולות. היה תור בהתחלה, אבל אתה רואה שוויזל שמביא אותם ביחד עם קבוצת ירזין סלע, עשו עבודה קצת אחרת, התאימו את זה. גם פרטה מנג'ה שמגיעה בהמשך, אמורה הייתה כבר לפתוח, אבל היא מתעכבת. גם הם, אתה מבין אני מבין שהם עובדים אחרי הקלעים על פתיחה יותר איטית ויותר רגועה, ולבדוק איפה באמת צריך אותם ומה הבידול. זה לקחים שאנחנו רואים שלאט לאט מבינים פה בישראל, ומשום מה באלקטרה לא הבינו אותם. אפשר גם להביא את הדוגמה, אחת הדוגמאות הכי מובהקות, לרשת שדווקא בסוף כן באיזשהו מקום מצליחה בישראל, KFC, שניסתה שלוש פעמים, ורק בפעם השלישית היא באמת הצליחה, אחרי שהבינה איפה היא יכולה להיכנס, והיום היא קיימת בעיקר באזורים עם אוכלוסייה ערבית, או כזו שלא אוכלת כשר, מחוץ לערים, לא באמצע תל אביב בעיקר. הייתה שם טעות מאוד גדולה באלקטרה, אני חושב, בהתנפלות על תל אביב, בכניסה אגרסיבית, בלי לבדוק קודם כל מה מתאים לקהל הישראלי, בלי להבין מה הבידול, בלי להתאים את כל הסיפור הזה.
ויכול להיות, והם לא, אבל אין להם את הסבלנות או את אורך הנשימה להגיד, אוקיי, בתל אביב זה לא מתאים, אולי נלך לפריפריה, למקומות קצת יותר רחוקים, הם לא רוצים לעשות את זה, זה סיכון כבר גדול מדי?
אז תראה, זה מה שהם היו אמורים לעשות, בסוף השנה שעברה כשהם סגרו ונפטרו מסחירויות, הם דיברו מאחורי הקלעים על זה שהם עושים שינוי בתוכניות, גם כתבנו על זה, והולכים כן לפריפריה ולפתוח מקומות שיש ילדים יותר, והם הבינו שבאמת הם צריכים לשנות כיוון, אבל גם השינוי כיוון הזה לקח יותר מדי זמן, והם כנראה אחרי הפסדים מאוד עמוקים של 46 מיליון שקל, החליטו פשוט לחתוך את זה, לפעמים זה עדיף לחתוך בזמן מאשר כן. להסתבך עוד ועוד עם מותג שלא מצליח.
כן, טוב, אז אגב, יש עוד איזה משהו שעבר לי בראש, אתה יודע, לפני, אני זוכר את התור הארוך שהיה כשפתחו פה מקדונלדס בקניון איילון לפני יותר מ-30 שנה, באותה תקופה באמת לפתוח רשת כזו מאמריקאית, זה היה באמת וואו מאוד מאוד גדול, ויכול להיות שאתה יודע, כל השנים האלה שאנשים נוסעים יותר, רואים יותר, תואמים יותר, שגם הרבה מאוד, נפתחו פה גם הרבה מאוד דברים עם קפה יותר טוב, עם גלידות יותר פרימיום, עם, אני יודע מה, לחמים יותר משודרגים, קצת כבר התקנו את אחיך הישראלי, והוא כבר לא נורא מתרגש, ואתה יודע, מתעלף כשמביאים לו משהו חדש מחול.
כן. לגמרי, נכון, אתה רואה בסטארבקס שניסתה, כמו שהזכרת בהתחלה, ניסתה להיכנס וגילתה מהר מאוד שהישראלים מבינים בקפה.
כן, אז לא היה להם מה לחדש, יפה. סימי, מה הרשת הבא שתיפתח פה?
זה באמת פרט. פרט הייתה אמורה כבר לפתוח, אבל
היא מתעכבת. זה דווקא רשת שאני מחבב, היא נותנת פתרונות מהירים למצבי רעב שונים ומשתנים.
נכון, זה קצת מזכיר במידה מאוד מסוימת עם הסנדוויץ'ים את 7-11, הם בטוחים שזה יצליח בישראל, על סמך בדיקה של הטעם הישראלי וזה, אבל אתה יודע, רק ימים יגידו אם באמת זה יצליח.
בהחלט.
וגם שייק שק שפתחה עכשיו, יש לה מבחן מאוד גדול להצליח לפתוח סניפים, והמבחן הגדול הוא לא להשיק את החנות הראשונה, הוא להחזיק שנה, שנתיים, ובאמת לחדור בצורה משמעותית לתוך הרגלי הקנייה שלנו, כן. והרגלי הצריכה שלנו.
נכון. יפה, סימיס פולטר, תודה רבה.
יום טוב, בני.
ביי. שלום לאסא ססון.
שלום סמי.
אתה כבר לפני שנתיים התחלת לכתוב ככה במרץ על עושק העוש, עלית על זה שהבנקים מרוויחים הרבה מאוד כסף, לנו יש הרבה כסף בחשבונות העוש שלנו, שוכבים ללא תזוזה, והתוצאה היא שבעצם הבנקים מפיקים הרבה מאוד רווח. אחד הדברים שקרו מאז זה שברשות התחרות גם כן התחילו לבחון את הסוגיה הזו, ואתמול התבשרנו שרשות התחרות שוקלת, כן? כרגע רק שוקלת, להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז, שזה במדרג של בין קרטל, מונופול, דואופול, זה קומה מתחת לכל אלה, כדי לבוא ולהתחיל לפקח קצת יותר על, על זה שהבנקים לא משלמים לנו ריבית מספיק גבוהה על הפקדונות. אם אני מבין נכון, כרגע כל מה שמעניין את רשות התחרות זה הסיפור של הפקדונות, לא מוצרים בנקאים אחרים.
נכון, נכון. הם בהחלט, רק נציין דבר אחד, את ההכרזה הממונה על התחרות, מיכל כהן, כבר עשתה לפני שנה בוועדת כספים, כשאמרה שהיא מתכוונת לבחון את הנושא, ובאמת בנק ישראל לא ממש אהב את הרעיון. חלפה שנה שבה הייתה אמורה כאילו ללמוד את הנושא בצורה קצת יותר טובה, ובאמת אתמול יצאה עם ההכרזה הזאת, כשהיא מתמקדת במידה והיא תכריז עליהם כקבוצת תחרות, חכה, זה עוד ייקח קצת זמן כנראה.
זה, yeah, זה גם כרוך בשימוע, ובאיזשהו שיתוף פעולה עם בנק ישראל, והפיקוח על הבנקים. זה לא יקרה מחר, אוקיי. אבל,
בדיוק.
אבל תראה, אני הסתכלתי על זה, מה שהם לא אוהבים ברשות התחרות, זה שכשאנחנו עובדים מול הבנק שלנו, יש לנו סל מוצרים, יש את חשבון העו"ש, יש את הפיקדונות, לפעמים את המשכנתא, את הכרטיס אשראי, כל הפעולויות שם, ואומרים, אנחנו רוצים שתוכל לקחת מאחד פיקדון, מאחד חשבון עוש. העניין הוא שאני יכול כבר היום לעשות פיקדון בבנק אחר.
זה דרך אגב גם מה שבתגובה של בנק ישראל נאמר, אמרה שחלק מהדברים כבר הוצאו, ולמעשה בנק ישראל כבר חייב את הבנקים לבצע את הדברים האלה, ככה שבהחלט יש פה אמירה יותר הצהרתית מאשר איזושהי אמירה שבאמת תביא לשינוי אמיתי, ולמעשה אחת הנקודות שלפחות אפשר לומר, אנחנו כבר הרבה זמן מדברים על זה שכסף לא צריך לשבת בעוש, אלא צריך לעבור לקרן כספית. והנה סוף סוף גם הממונה על התחרות כתבה שהיא מצפה מהבנקים לאפשר קרנות כספיות, לשווק לאנשים קרנות כספיות ולהצהיר להם את הקרנות הכספיות האלה. רק יש בעיה אחת, כשאתה בא לקחת קרן כספית ולהשוות אותה לפיקדון, אתה צריך לדעת מה הצועה הפנימית שהקרן נותנת. עכשיו, הדבר הזה לא מפורסם כי רשות ניירות ערך לא מוכנה שיפרסמו. אנחנו רק נציין שבכל העולם קרנות כספיות מפרסמות את הצועה הפנימית שלהם.
מדוע כלומר, רשות ניירות ערך לא רוצה שהם יפרסמו?
הרשות טוענת שזה מידע שהוא לא מדויק, כי יכול מאוד להיות שדברים ישתנו, כי יכול מאוד להיות שמנהל הקרן ישנה את ההחזקות בניירות ערך שהוא מחזיק. לא שזה קורה יותר מדי בקרן כספית, כן, זאת קרן שהיא די סטטית בנכסים שבהם היא מחזיקים, גם מחזיקה נכסים מאוד מאוד סולידיים, קצרי טווח, מקאמים, הכל גם סופר דופר בטוח, הכל פקדונות של הממשלה והגחים של בנק ישראל, כלומר, אין פה איזשהו מוצר שאתה עכשיו קונה מוכר, קונה מוכר. התעקשות של פעם כנראה של רשות ניירות ערך, שממש לא מוכנה לזוז מהמקום הזה, לעומת מה שקורה בעולם, שוב, בעולם ה-Money Market Fund זה שוק שמנהל טריליוני דולרים, אתה יודע בדיוק מה הצועה הפנימית שאתה תקבל, אומרים לך, תראה, הצועה היא בערך, היא לא מדויקת, כן? אבל פה אפילו את זה לא מוכנים לתת, ובאמת, גולת הכותרת אתמול באמירה של רשות התחרות היה, שהבנקים יהיו מחויבים גם להציג את המוצר שנקרא קרן כספית, רק באמת אי אפשר להשוות אותו לשום דבר, אז מה הועילו חכמים לתקנתם? אם אתה תגיד מוצר, בוא, תיקח קרן כספית, ואז אתה תשאל, אוקיי, הפקדון נותן לי 4%, כמה קרן כספית נותנת לי? והפקיד יגיד, אתה צודק, בוא נשים את זה בפיקדון, ולמעשה חזרנו בדיוק לאותה נקודה, ולא קידמנו את התחרות, או את את מניעת עושק עוש בשום צורה שהיא.
כן, אוקיי. עכשיו תשמע, אני מכיר את, את הרעיון הזה של קבוצות ריכוז מערכת הבנקאות, נדמה לי שלושה עשורים. הוא עולה ויורד, וכל פעם הוא בעצם מונף כמו איזה שוט על מערכת הבנקאות, שאם הם לא יהיו מספיק תחרותיים, אז יבחנו את הסיפור הזה של להכריז עליהם כקבוצות ריכוז. עד עכשיו זה לא קרה, ואני תוהה, זה לא קרה משום שיש להם רגולטור ששומר עליהם, שקוראים לו בנק ישראל והפיקוח על הבנקים?
כן, כן, לגמרי. בנק ישראל לא רוצה שיתערבו לו, ילכו לו בין הרגליים, כן? אני אזכיר לך מה אמר המכוער בסרט הטוב הרבה המכוער, when you have to shoot, shoot, don't talk. כלומר, אם כבר היו רוצים לעשות משהו, היו עושים, זה לא קרה לא מעט, גם בגלל שבנק ישראל לא מעוניין מבחינה מקצועית שהתערבו פה למעשה בתפיסה העסקית של הבנק. לבוא ולהגיד לבנק, אתה עכשיו תהיה חייב להבטיח ריבית כזאת או ריבית אחרת, זה מהלך שבנק ישראל מאוד מאוד לא רוצה. בנק ישראל כן יהיה מוכן שיהיה פה איזשהו גילוי או דרישה להצהרה יותר מדויקת של פקידי הבנק שמתקשרים, אבל כמו שאמרתי מקודם, ברגע שהפקיד בנק יידרש להציג מוצרים מקבילים לפקדונות, כמו קרן כספית, יש פה בעיה, כי רשות ניירות ערך צריכה לאפשר שמנהל הקרן יגיד מה הצועה הפנימית שיושבת לו בקרן. כל עוד זה לא קורה, אז אי אפשר להציג את זה. ומי שהיה אמור כאילו לתכלל מעל הכל ולפתור את כל הריבים בין כל הרגולטורים הפיננסיים, זה שר הכלכלה, ואנחנו יודעים שהוא עסוק בדברים אחרים, ופחות ב...
טוב, אבל אתה יודע, אבל אני שואל את עצמי כל הזמן, כשאני רואה רגולטורים שככה מסתובבים עם איזה נבוט ביד, אני אומר, גם אם הם בסופו של דבר לא יגיעו, הלכו עד הסוף, במקרה הזה, וזה לא יוכרזו כקבוצות ריכוז, האם יש בנבוט הזה כדי לחולל איזושהי תחרות, איזשהו שינוי התנהגות מבחינת הבנקים, שיבינו שאם הם לא יגלגלו קצת יותר מהרווח הזה ללקוחות, ודאי בתנאים של ריבית עולה, שבעצם, אתה יודע, היא יצרה להם רווחיות שהם לא, שלא נבעה מאיזה הצלחה ניהולית, אלא פשוט כי זה השיטה. השאלה, שוב, אם הנבוט הזה, כשהוא מונף, יש בו כדי לעודד תחרות, או שעד שהם לא הלכו עד הסוף, לא נראה התקדמות.
אני חושב שאם עד שהם לא ילכו עד הסוף, לא נראה שום התקדמות. אתה יודע, גם הסמן הכי טוב זה לראות מה קורה היום עם מניות הבנקים בבורסה. הרי כזה אירוע היה אמור לפגוע כהוגן במחירים של מניות הבנקים בבורסה, והיינו רואים את מדד הבנקים צולל. אז לא, זה לא קורה. מדד הבנקים עולה בערך 0.6, 0.7 כרגע. כלומר, גם הסוחרים בבורסה לא באמת מאמינים לאיום הזה של רשות התחרות, ואם רשות התחרות לא תפעל לממש אותו, ולא תפעל לכפות את הקבוצת ריכוז על הבנקים, שבאמת להגיד להם, תשמעו, זה כבר לא רק אמירות ואני מאיימת ונו, נו, 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 נו. לא, הנה, אני עכשיו מפעילה את זה ואני אדרוש מכם.
ואגב, ההפך, יצא לי לדבר עם מישהו ברשות התחרות, ואמרתי לו, אתם מכריזים קבוצת ריכוז? אז לא, 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 אנחנו עדיין לא מכריזים, אנחנו בוחנים, יש שימוע, כלומר, זה לא שהם באו באמת עם נבוט, הם רק אמרו שהם מכירים מישהו, שמכיר מישהו, שיודע איפה קונים נבוט בערך.
זהו, מכבר רוזוולט כבר אמר, דבר בלחש ותחזיק נבוט ביד. אז רשות התחרות לא מדברת בלחש, וכנראה שגם נבוט גדול אין לה ממש ביד.
כן, אוקיי, אז בואו רק מבחינת שורות תחתונות של מערכת הבנקאות, למרות בעצם המלחמה, ושהיו לה השלכות, אין ספק שהיו לה השלכות, ברבעון האחרון, תכלס סיימו את השנה האחרונה ברווחיות הכי גבוהה אי פעם.
עבר, 25.7 מיליארד שקל בשנת 2023, הרווחיות הכי גבוהה שהיו לבנקים, וזה למרות שהם הגדילו את ההפרשות לחובות מסופקים. בנק לאומי מחק מיליארד שקל בגין ההחזקה שלו בוואלי בנק. איך אומרים הבנקים, כאילו, כזאת שנה טובה לא תהיה לנו כנראה יותר.
כן. שזה אגב, אתה יודע, היום הבנק הדיגיטלי 1-0 מפרסם את התוצאות הכספיות שלו, שכמובן יש להם הפסדים, כי זה בנק חדש, וחלק מזה קשור לזה שזה עדיין בתקופת הרצה. אומר יושב ראש הבנק, בינתיים אנחנו לא מזיזים את המחט של התחרות, אבל שוק הבנקאות התעורר. אבל אתה יודע, מתוך הרעיון הזה שהם עשו פה עם חברנו מיכאל רוכברגר ואיתך, אני מתרשם שהם לא בשורה במובן של המחירים. אין פה בשורה ממשית.
זה בדיוק הנקודה. הם מנסים להיות זולים, אבל לא מאוד זולים. כלומר, הם כן מנסים לבוא לאותו מחיר שעכשיו נתחיל אולי, סוף סוף אנשים יתחילו להיות ערים לכמה כסף אנחנו משלמים בשוטף לבנק. אנשים לא יודעים כמה כסף אנחנו משלמים בשוטף לבנק. עכשיו נכנס חוק ה-SMS'ים שאמור להראות למעשה לכל לקוח בבנק, הנה, תדע לך, בחודש הזה גבו ממך 20 שקל, 30 שקל, 50 שקל. פתאום אתה רואה שהסכומים האלה לאורך השנה מצטברים לכמה סכומים. בעוד שבנק 1-0 הם הלכו על עמלה, יחידה, בודדת, נקודה, אתה יודע בדיוק מה אתה משלם, לא חשוב איזה פעולות אתה עושה, כמה אתה עושה, זה מה שאתה משלם ובזה זה נגמר. ובאמת, ה-1-0, כשדיברנו איתם אתמול, אז באמת הם גילו את מה שהם מרצים לשיווק כבר מטיפים הרבה מאוד שנים, שכשאתה נותן דוגמה לנאמנות מותג, אז הם מביאים לך שתי דוגמאות. הראשונה זה הספר שלך, למי שיש עדיין שיער על הראש, והשני זה סניף הבנק שלך, שאנשים פשוט כמעט ולא זזים. וכשאתה מדבר עם מנכלי הבנקים, לא חשוב מה הם עשו, בין אם זה בנק דיסקונט שהשקיע למעלה מ-200 מיליון שקל בשנה, וממן את ה-2,000 שקל הראשונות באוברדרפט, ובין אם זה בנק מזרחי שיצא עם כל מיני הטבות למי שיעבור אליו, אנשים כמעט ולא זזים בין הבנקים. וזה המשימה הכי קשה של 1-0, זה למעשה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני בנק חדש, יעיל, מהיר. הכל מיידי אצלי באפליקציה.
לא, אז אני אגיד לך מה, רק אם זה נסיים, שיש פה דילמה, כי מצד אחד אתה אומר, אני רוצה בקיומו של בנק חדש, אני רוצה שיהיה שחקן תחרותי, אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, ועדיין אתה אומר, אני רוצה גם הצעת ערך מאוד משתלמת, שזה באמת יהיה לי כדאי, אתה יודע, להזיז את עצמי, ופה, אני לא יודע, אני לא מרגיש עדיין שיש, אתה יודע, בזמנו בסלולר, צצו שחקנים שאמרו, טוב, תיקח ב-30, תיקח ב-50 שקלים לחודש, אחרי ששדדו אותנו ב-500 ו-400 שקלים, אז הקלות הייתה, או בוא נאמר, הפיתוי היה מאוד מאוד גדול. פה כנראה צריך למצוא עדיין את הדרך לפתות לקוחות. אסא ששון?
מסכים.
תודה, בהחלט. תודה.
בבקשה, להתראות סמי.
ביי ביי. אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. נגיד תודה לדן ברומר, נערה מלכין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו יהיו פה בתחילת השבוע הבא כרגיל. סוף שבוע נעים, שקט ובטוח.